הרב בני לאו.
סיימנו את נבואת מיכה המורשתי בימי חזקיה מלך יהודה, אי שם בשנת 700 לפני הספירה, בימי סנחריב, משיא עוצמתה של הממלכה, האימפריה האשורית. והנה עכשיו דפדפנו פרק, ואנחנו נמצאים בספר חדש, שלושה פרקים של ספר נחום, מסע נינווה, ספר חזון נחום האל קושי. הספר הזה עורר המון מבוכה בקרב הלומדים, כי על פניו שלושה פרקים שאין בהם כלום שקשור אל נבואה, תשובה, שמיעה בקול השם. יש בו שיר גדול לנפילת אשור. זה מה שכותב נחום, וכדי אולי לפתוח את הקריאה שלנו בספר, אני רוצה להקריא שורה מתוך ההקדמה לספר נחום שכתב המתרגם לארמית יונתן בן עוזיאל. אני אקרא את זה בארמית בגלל השפה היפה שלו, ומיד כמובן אתרגם לעברית. הוא אומר כך: מלקדמין התנבי עלה יונה בר אמיתי נביאה, כלומר מלפנים התנבי עליה, עליה הכוונה על נינווה, על אשור, מלקדמין התנבי עלה יונה בר אמיתי נביאה, שמגת חפר, וטבת מחובעה, הטבת, זאת אומרת אשור שווה מהחטאים שלה, מהחובות שלה, וזכתה לישועה, וכדו דאוסיפת למחתי, ומכיוון שכעת הוסיף על החתו, תו והתנבא עלה נחום מבית קושי. זאת אומרת, אחרי זמן חזרה אשור לסירחונה לחטאיה, ועכשיו הגיע נחום האל קושי ומתנבא עליה את חורבנה. זאת תמונה מאוד מאוד יפה שמתארת את המסגרת, אם תרצו, של תרי עשר. יונה הראשון שמתנבא על נינווה אומר, עוד 40 יום נינווה נהפכת, וכל העיר חוזרת עם המלך בתשובה גדולה, תשובה אולי לרגע, אולי לשעה, אולי למראית עין, אבל הקדוש ברוך הוא ניחם על הרעה, ואנחנו זוכרים את כעסו של יונה אל נוכח התשובה המאוד קליפתית הזו. והנה אנחנו כבר מגיעים אל נבואת נחום. נחום שאנחנו לא יודעים מי הוא, לא יודעים בדיוק מאין הוא. אנחנו מבינים שהוא מתנבא בימים של התמוטטות האימפריה האשורית. אולי כדי לגעת במשהו בתקופה הזאת, אנחנו יכולים להגיד מתולדות הממלכה, נפילתה של אשור ועלייתה של בבל. הימים הם ימים שעל פי הכרוניקות הבבליות, אנחנו יכולים לומר שאשור בניפל, המלך האשורי הגדול, נפל, מת בשנת 627 לפני הספירה. זה ציון דרך בתולדות האימפריה האשורית. בעקבות המוות של אשור בניפל, התחילה שנה של אנרכיה, של המון קטטות פנימיות עם רציחות, ובסופו של דבר פרץ מרד על ידי נבו פלעשר, המושל בדרום בבל, שהכריז על עצמו מלך, מלך בבל. צבא מדי היה חלק מהקואליציה של המדינות המתקוממות יחד איתו, עלה לאורך החידקל, תקף את נינווה בשנת 614 לפני הספירה. לאחר שהצבא של מדי לא הצליח לחדור אל העיר נינווה, אז הוא עבר לעיר אחרת בשם תרבץ והרס אותה עד היסוד. כל זה מופיע לנו בכרוניקות הבבליות שמתארות איך נינווה העיר הגדולה מחזיקה מעמד שלושה חודשים עד שהיא נכנעה. לפי מסורת מאוד מאוד עתיקה, החידקל הוצף על ידי המורדים, זאת אומרת פתחו את הסחרים של החידקל והעיר בעצם טובעה על ידי מורדיה. זאת מסורת אגדית, לא בטוח שהיא אכן הייתה, אבל ככה מדורי דורות מספרים על נפילתה של נינווה העיר הגדולה בהטבעתה במי החידקל. עכשיו בואו ננסה ללוות את המהפכה של האימפריה, איך שבבל עולה ונופלת ושוקעת לאימפריה האשורית, כשנשים את ההדשה שלנו לא לאשור ולבבל, לא לנינווה, אלא לירושלים. אותה תקופה, יושיהו מלך יהודה, עולה לשלטון בגיל 8 בשנת 640 לפני הספירה, זאת אומרת בשנת 18 למולכו, שזה שנת 622, הוא מתחיל לעשות בדק בית ומוצא את ספר התורה, כשהוא מוצא את ספר התורה מתחילה רפורמה גדולה עם חג ירושלים בפסח, ואז מתארים את כל התקופה הזאת, עד מותו של יושיהו בשנת 609, בתור איזו תקופה של רנסנס, תקופה שירושלים משתחררת מהעול של אשור, כי אשור עסוקה במלחמה נגד בבל, ויושיהו מכתיר את עצמו למלך של כל שבטי ישראל, מבחינה דתית הוא מחזיר את יהודה לעבודת השם, ומבאר את כל סממני העבודה זרה שהיו בימי הסבא, בימי מנשה מלך יהודה, והנה עם התמונה הזאת, אני נכנס אל פרק א' של ספר נחום האלקושי, שמתחיל במילים אל קנו ונוקם אדוני, נוקם אדוני ובעל חמה, נוקם אדוני לצרה ונותרו לאויביו, אדוני ערך אפיים וגדל כוח ונקה לא ינקה, אדוני בסופה ובסערה דרכו וענן אבק רגליו. השירה הזאת שנקראת מסע ננווה נפתחת בתיאור המידות של האל הקנה והנוקם. תוך כדי תיאור הנקמה של השם בצריו, נחום משתמש בחלק מהמידות של התגלו למשה, י"ג המידות, השם, השם, אל רחום וחנון, אותה מידות שהתגלו למשה בנקרת הצור, וככה הוא פותח את השירה שלו, את שירת הנקמה הגדולה, בשימוש במקורות האלה. אם אנחנו זוכרים את י"ג המידות של השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים, רב חסד ואמת וכולי, אז אנחנו יודעים שיש פה שני דברים. יש פה דבר אחד שהשם הוא אל רחום וחנון, אבל מצד שני, נקה לא ינקה, לא שוכח, לא סולח עד הסוף, פוקד אותם אבונות על בנים, על בני בנים, זאת היא השהיה של העונש, אבל לא מחיקה של העונש. אנחנו זוכרים את יונה, אנחנו זוכרים את יונה בננווה, אותה ננווה העיר הגדולה, ששומע את הנחמה של האלוהים לחטאיה של ננווה, וכועס יונה ופורץ בתפילת מחאה, אנא השם, הלא זה דברי עדיותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, וניחם על הרעה. יונה מגלה ממש ככה בעוצמה של כעס בפרק האחרון שלו, שהוא ברח משליחותו, כי אתה השם מלא רחמים, אין לך אמת, יש לך רק רחמים, אתה בכלל לא פוקד אבון, אתה בכלל לא זוכר את החטאים, אתה מוחק הכל. יונה בוחר את המילים שלו על מידות הרחמים ולא מזכיר מאומה מהמידות הקשות של זכירת החטאים. עכשיו אנחנו, אם נעשה את החשבון, כמעט 200 שנה אחרי יונה. 200 שנה והגיע תורו של נחום האלקושי. ונחום גם הוא בשירה שלו פותח את הספר עם אותה מידות, אבל המידות האלה לא נמצאות אצל יונה. זה כאילו צריך לחבר את הדברים ביחד. אותם מידות שנמצאות אצל משה בנקרת הצור, מתחלקות חלקן אצל יונה, חלקן אצל נחום. מבחינת נחום, השם הוא אל קנה ונחם, לא ינחם. ברוח התפילה של ישעיהו, אפשר להגיד 100 שנים לפני נחום, שמתפללת שאיזה יד פלאית תמוטט את אשור, זה היה בישעיהו, אם אתם זוכרים טוב, בפרק ה', הוא מתאר שהשם ישלח מישהו שימוטט את אשור. נחום מתאר את השם ששולח את היד הנעלמה שבורת עולמות ומחריבה ברצונה. אם נסתכל בפסוקים שלנו, גוער בים ויבשהו וכל נערות יחריב, אומלל בשן וחרמל ופרח לבנון אומלל, הרים רעשו ממנו והגבעות התמוגגו. כל הפסוקים האלה מתארים את יד השם בטבע. שיר ההלל של נחום מתאר איך שהטבע משתלט על ננווה העיר הגדולה, איך שהשם מפעיל את כוח הדין ומכחיד את שלטון הרשע מן העולם. התיאור של נחום על נפילת הממלכה הגדולה היא בעצם התמצית של השירה. זו שירה נבואית, שירת הלל להכחדת הרשע מן העולם. מה המשמעות של השירה הזאת אלינו, אל יושבי ירושלים, בימי יושיהו, מלך יהודה? על כך אולי נדבר במשהו בפרק הבא.